אז ערב טוב, שלום, אנחנו ב-ה' עמוד א' למטה, נקרא את זה עוד פעם, השורות הרחבות, שורה שלישית, כי הגמרא ניסתה להבין לדעת רבי יוסי, סליחה, לדעת הנקמה, שבמעמד הר סיני לא נתלה אפשרות של מיטה, מה פירוש הפסוקים בתהילים, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו? אז אומרת הגמרא, ותנקמה נמי הכתיב, אכן כאדם תמותון, אומרת הגמרא, מהי מיתה עניות? דאמר בר, ארבעה חשובים כמתים. זה כף הדמיון, הם רק כמתים, הם לא מתים, בסדר? זה רק כאילו, בסדר? מי הם הארבע הדמויות האלה? אלו הן, אני, סומה, מצורע ומי שאין לו בנים. אני דכתיב כי מתו כל האנשים, כן, זה נאמר למשה כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את השליחות לחזור למצרים, אז הוא אומר לו אתה לא צריך לדאוג, אתה יכול לחזור למצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי הם האנשים? אלה מה נינו? דתם ואווירה. רש"י פה אומר, מפנה לגמרא בנדרים, בסמך דל אדם וזבט, כל מקום שנאמר, ניצים, ניצבים, אינם אלא דתן ואווירן, כן? כי כתוב, הם דתן ואווירן אשר היצו על משה ועדת קורח. אז השורש, השימוש במילה היצו, זו נטייה ידועה במדרש, אוהבים לזהות דמויות אנונימיות עם דמויות מוכרות. אז אומרים לנו, כל מקום שכתוב ניצים וניצבים, אז דתן ואווירן, והרי כתוב כאן שמשה ראה שני אנשים עברים ניצים, והם אלה שהלשינו עליו, אותו אחד שאמר, משה אמר, אין יודע הדבר, אז הם דתן ואווירם, אבל שואלת הגמרא, מי מתו? מאב ואבו, הרי הם ודאי נשארו בחיים. אלא מה התשובה? אלא שירדו מנכסיהם. כן, אני מניח שאתם גם מכירים מדרשים כאלה על יעקב עם אליפז, מדרש דומה. כן. הלאה אומרת הגמרא, סומה דכתי במחשכים מושיבני כמתי עולם. אז מי שהוא בחושך, מי שסומה הוא כמתי עולם. מצורע דכתי, זה נאמר ביחס למרים, כשאהרון פונה למשה, על מרים, על נתהי כמת. אז גם מצורע דומה למת, ומי שאין לו בנים, דכתיב הווה לי בנים, אמרה רחל, ועם עין מתה נוחי, שהפרשנות כאן של המדרש, זה לא שאם לא אני אמות, אלא החיים שאני אמשיך לחיות, הם חיים כמו חיים של מת, כן? עכשיו אני שואל אתכם, מה המחנה המשותף של הדמויות האלו? מה עומד מאחורי המדרש הזה? יש פה איזה מחנה משותף. מוכרים לכם התחומים האלה, הדמויות האלה, הם מאוד מקומות. אז בואו נחזור לדברים שכבר נאמרים פה הרבה. מה הם שלושת הדברים שיהודי הולך לרבה בשבילם? יודעים? אתם לא הולכים לרבה, אה?
מה?
מה הם שלושת הדברים שעליהם יהודי הולך לרבה? בוא נחי מזוני, כן? אני ניסיתי לשכנע פה את הציבור בשיעורים שלי בשבתות, לפני שנתיים, שגם לקדוש ברוך הוא זה בעצם שלושת הבקשות האישיות של תפילת העמידה, זה רפאנו שזה חיי, זה ברך עלינו שזה מזוני, ורעבו עניינו, אין ברירה להגיד שמה זה? בנה. בסדר, אני לא אשכנע אתכם עכשיו, אני בטוח שזה נכון, אבל אני לא אשכנע אתכם עכשיו, אבל אפשר לראות באופן מאוד ברור שלדעת חכמים, הביטוי בני חי מזון נגמרה במועד קטן, בשם רבה. גם היום, זה שלושת הדברים שאדם מאחל לעצמו. הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להיות בריא, הוא רוצה חיים ארוכים, הוא רוצה ביטחון אישי. אנחנו אומרים פה את השיעור הערב כשאנחנו לא יודעים מה הולך להיות המצב הביטחוני. זה חי ממש, חי זה גם הגנה מאויבים, זה גם הגנה ממחלות, זה שניהם. ומזונה, שהם רוצים פרנסה, רוצים כסף. ואם מסתכלים בדמויות האלה, אז אפשר לראות ששלושת היסודות האלה, הם נמצאים פה, רק שאחד מהם מתפרק לשניים. כן? אני זה מזונה. אדם שאין לו את עמוד המזונה בחייו, אחד מהעמודים של החיים, אין לו. זה הכוונה שהוא כמת, זה לא שהוא מת, הוא חי, כן? תראה מזאת, לפחות אני באופן אישי, לא חושב שאם אין לך רב כסף, טוב, זה משמעות לחיים שלך. יש, אבל אתה פגום באחד מהיסודות של החיים. כן, המצורה זה, והסומה זה חיי, ומי שאין לו בנים זה בני, כן? עכשיו, על חלק מהם גם יותר, זה לא רק שמצאו פסוק, באמת אפשר יותר להסביר את זה, למשל מצורה, צבע של הנגעים הרי זה לבן. ומה תארת המצורה? מישהו זוכר? ויקרו את זה בתורה בעוד שבועיים, בסדר, אבל זה, בזמן קראו את זה, כן? אבל זה שנה מעוברת, קראו את זה לפני יותר משנה, כן? אבל בכל זאת, זה באמצעות דם של... של ציפורים ששמים על התנוך של האוזן, כלומר על ידי דם. יש משהו במצורה שזה ממש פשוטו כמו משמעו, זה סוג של מת. הוא מלבין כמו מתים, הוא חוזר לחיים. עכשיו הדבר שהכי בולט כמכנה משותף בין כולם, זה שהם חיים בבדידות, שהם מאבדים את ההשפעה החברתית שלהם. הרי מה זה הסיפור הזה ש... אני דכתיב כי מתו כל האנשים, ומי מתו, ירדו מנכסיהם. אז מה? אז למה משה יכול לחזור למצרים? הם שם, כן? אז מה התשובה? והתוספות פה עלו על זה. מה יש למשה לפחד מהם? שהוא יחזור למצרים, מה הם יעשו? הם ילשינו עליו, אבל מה היה הסיפור? שהם ילשינו, נכון? אבל אם יבואו שני החבר'ה אלה שירדו מנכסיהם, כנראה שלא תהיה להם השפעה על, 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 על פרו ועל דת הקהל. אז יש איזושהי בדידות בעוני, איזה קושי כזה. אתה לא רצוי על אנשים. המצורה בדד ישב, בחוץ למחנה המושבו, כמי שרוצה להבין את המצורה שיזכר בהפטרה שיקרו השנה, לא, המצורה השנה זה שבת הגדול. לא יקרו את זה. אבל ארבעה אנשים מצורעים, איפה הם נמצאים? השטח הלימינלי, הם לא בתוך העיר, הם לא... איפה הם? כן, תבינו, להיות בדד, להיות מחוץ לעיר, זה גם... זה להיות בלי מגע חברתי, זה בלי חיי חברה, זה גם בעיה של פרנסה, זה הרבה מאוד דברים, כן? גם הוא על השפה מייעתה, זה דיני אבילות ככה, זה מאוד קרוב, כן? מי עוד יש לנו פה? יש לנו פה סומה. הסומה מכל העמומים החושים שחסירים זה הכי מבודד את האדם. כי אין לו מגע עם הסביבה, הוא ממש לא יודע איפה הוא נמצא. אדם חירש עוד רואה, הסומה ממש הוא בתוך עצמו. זה היום תודה שיש פיתוחים שיכולים לעזור לתפקוד, אבל זה דברים מאוד מאוד קשים. שחרשות יותר קשה? כי את עובדת עם חרשים, אני לילה יעשה בעיוור. אני יודע, סבא שלי היה גם חירש וגם עיוור, אז אני לא יודע מה יותר בודד אותו, אני אומר בכנות, ואני לא מעוניין לבדוק על עוד אנשים, אני לא יודע. אני יודע שלאנשים של כבדי שמיעה יש קושי חברתי מאוד גדול. הם יושבים בשולחן, נגיד, של שבת, ויש שיחה ליד השולחן, והם אנשים מאוד אינטליגנטים, והם לא מבינים על מה דיברו, וזה מאוד קשה, אבל העיוור הוא גם... אנחנו לא עושים תחרות, אני מוכן להגיד חמישה, שחמישה קשה להם, כן? אז אני לא יודע, אולי את צודקת, אבל מה שלא יהיה, יש פה איזה מכנה משותף, זה עוד שבצעו פסוקים, כן? מי שאין לו בנים, זה מתואר הרבה על ידי זוגות שיש להם קושי להראות, שהם מדברים עליהם, יש קצת קושי חברתי גם, אין המשכיות, כלומר, זה ודאי קושי גדול מאוד שמתמודדים. עדיין הייתי מאוד נזהר מפטליזם, אם יש לך קושי, אין משמעות לחיים שלך, לא צריך להיזהר מזה, כן? אבל בסופו של דבר, הגמרא אומרת שלולי חטא העגל, בוא נחזור עכשיו לסגור את הפינות, ולולי חטא העגל, הגמרא אומרת, וזו הכוונה, אני אמרתי, אלוהים אתם בבניון כולכם, היו ניצלים מארבעת הצורות האלו. כלומר, לא שלא היה מוות, כמו הדעה האחרת, אלא שהחיים היו חיים. ובעקבות החטא, אז הקשיים זחלו גם בתוך החיים, כלומר, כשחיים קשה. Okay, אומרת הגמרא, תנור, נמשיך. תנור הבנן, אם בחוקותיי תלכו, אין אם אלא לשון תחנונים. כן, כביכול הקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו, ומה הוא אומר לנו? תלכו בחוקותיי, זה לא, אם בחוקותיי תלכו, ואם לא תשמעו לי, זה התוכחה. אלא, זה כמו כשאני הייתי שמיניסט, והיה בגרויות בגמרא, אז היו אומרים שבר יבין, זיכרונו לברכה, היה במבחן יושב עם הבוחן בעל פה בגמרא, וכשהבוחן היה שואל, והוא היה רואה שהבחור מתקשה לענות, אז בר היה אומר, אני אסביר לך את השאלה. תראי, עיוור לא יכול לעקוב אחרי מה שאני הולך להגיד, תראי. הוא אומר, אני אסביר לך את השאלה, האם התשובה היא ככה או אם התשובה היא ככה? אז מה שהגמרא אומרת זה, שכשהקדוש ברוך הוא אומר, יש בחירה חופשית, אם בחוקותיי תלכו, תתיגיש בכם ואיתם, ואם לא תשמעו לי, אוי ווי ווי, כן? אבל הוא לא אמר, הוא אמר את זה כמו רב אריה, הוא אמר את זה, אם בחוקותיי תלכו, ואם לא תשמעו לי, לא, 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 כן? כלומר, עכשיו זה ברור שהגמרא, כי הגמרא ממשיכה, בוא נקרא עוד קצת, אומרת הגמרא, וכן הוא אומר, לו עמי שומע לי, כן, ישראל בדרכה ילכו, כמעט אויביהם מכניע, כי המילה לו, הגמרא כאן מבינה, שהיא בלשון של הלוואי, כן? השנה בבית הכנסת, דיברתי על זה בשבת, פרשת ויחי, על האחים שאומרים, לו יסתמנו יוסף. אז רשי שם באמת התקשה בזה. רשי שואל, מה זה לו יסתמנו יוסף? הם מאחלים לעצמם שיוסף יסנה אותם. אז רשי שם מחדש, שללו יש כמה משמעויות בלשון המקרא, ולו באותו פסוק, איננו בלשון הלוואי, אלא בלשון, אולי זה יקרה, כן? אבל רבי יוסף בכור שור אומר, שזה לו יסתמנו יוסף. הם אומרים, הלוואי שהוא רק יסנה אותנו ולא יהרוג אותנו. כן, זה מזכיר לי, אנחנו עדיין בשבוע אחרי פורים, אז אני יכול לספר לכם שהכרתי יהודי, ממש גאון, אבא מאוד העריץ אותו, הרב אברהם קרול, זכר צדיק לברכה, הוא היה הרב של בית כנסת אוהל אהרון בירושלים, והיה חסיד גור. אני קורות חייו הסוערים, מה גיליתי, אחרי מותו, הבת שלו פרסמה ספר ביוגרפי עליו. אבל הוא היה, כשאני הכרתי אותו, הייתי ילד, הוא היה חסיד גור, ידענו שהוא ניצול שואה, הוא היה ניצול מגטו ורשה, הוא צלה, כי הוא קפץ מבניין בוער כשהוא היה בגטו בזמן המרד, וידעתי שהוא היה רב בבלגיה, הוא ידע, הוא היה חריף, הוא היה עדיין פיקח ובקי עצום בפרשנות ודרשן בחסד עליון. הוא היה, כשהוא היה דורש, הוא כאילו היה קורא את ה... הוא היה יודע בעל פה, ברבנל על התורה ורמב"ן, כאילו, היה לו מוח צילומי, הוא כאילו היה קורא את זה מאיזה לוח, בלי ספרים הוא היה מדבר, בכל ציטוטי מילה במילה. אבא היה הולך לשמוע את הדרשות שלו. אז הרב קרול פעם אמר על מגילת אסתר, שיש תיאור בפרק ו', בלילה הוא נדדה שנת המלך, ומביאים את ספר הזיכרונות, והמלך שואל אותה, מה יקר או גדולה נעשה למרדכי על זה? אז מה עונים לו? לא נעשה עם עוד דבר, הוא אמר, הפירוש הוא פשוט. אמרו לו, זה הכבוד והיקר והגדולה שעשינו לו, כי בדרך כלל, כשרואים יהודי, אז מה עושים לו? מושכים לו בפאות, מרביצים לו, וקודזים לו את הזקן. היקר והגדולה שנעשה למרדכי זה, שאנחנו לא לנפשו, לא הרביצנו לו, לא נעשה עם עוד דבר, כן? אז זה היה רבי יוסף בכור שור, לו יסתמנו יוסף. תמיד צריך לשאול מה האלטרנטיבה, כאילו מה האופציה האחרת, כן? אבל בכל אופן, כאן הגמרא מפרשת לו בלשון הלוואי, כן? אומר רש"י, וכן הוא אומר, לו עמי שומע לי שהקדוש ברוך הוא מתחנן לפניהם שישמרו את התורה. לו עמי היינו תחינה, כמו הן לו יהי כדבריך. כן, מה ש... בעצם אנחנו לקראת הסיום של אגדתא, ומה שהגמרא בעצם נוגעת, זה מעין איזה, באמת דברי סיום יפים, כמעט לתמה המרכזית של כל ארבעת הדפים שלמדנו. השאלה שהגמרא מעלה בסוגיית הפתיחה האגדית של מסכת עבודה זרה, להשפלה של העם היהודי מול האומות, ושאלת הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו, והאם אנחנו ממשיכים להיות העם הנבחר, ומה שבעצם הסוגיה כאן אומרת הוא תשובה מאוד ברורה ופשוטה, שהקדוש ברוך הוא מאוד רוצה שנהיה עם הנבחר שלו, והקדוש ברוך הוא כביכול צריך אותנו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה להניש אותנו. הוא רוצה שנשמור. זה ההמלצה, זה המלצת הבית, איך שאומרים, כן? זה מנת היום, כן? רק מה? אנחנו לא עושים את זה, כן? אבל הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן לפנינו שאנחנו נשמור את מצוותיו. כן, תנו רבנן, אומרת הגמרא, מי ייתן והיה, סליחה, אני דילקתי. וכן הוא אומר, ואומר, לו הקשבת למצוותיי, ויהי כנהר שלומך, ויהי כחול זריך וצאצאי מאיך. תנו רבנן, מי ייתן והיה לבבם זה להם. זה פסוקים בספר דברים, לאחר תיאור של מעמד הר סיני בנאום של משה. אמר להם משה לישראל, כפויי טובה בני כפויי טובה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר, תן אתה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר מי ייתן והיה לבבם, והיה לבבם זה, אז הם היו צריכים להבין שהוא רוצה לתת, שהוא יכול לתת להם את זה. כלומר, כביכול, הקדוש ברוך הוא יכול מה לעשות? להתפלל על הבחירה החופשית שלנו, מי ייתן והיה לבבם זה להם. היה להם לומר, תן אתה, כפויי טובה, דכתיב, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. כמו למה זה כפויי טובה, בני כפויי טובה? כי למי נאמר, מי ייתן והיה לבבם זה? הרי משה מדבר אל הדור של באי הארץ, דור יוצא מצרים מת. אז האבות שלהם היו כפויי טובה, כשמה הם אמרו על המן, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, בני כפויי טובה, זה לא כמו שאמרתי, סליחה, אני למרות שזה נראה לי נכון, אבל זה לא מתבר כך בהמשך. כלומר, אני חשבתי שזה דור באי הארץ, שהם הבנים של דור יוצאי מצרים, אבל מתברר פה אחרת, כן, שימו לב, זה שניהם נאמרים על יוצאי מצרים, גם הלחם הקלוקל, גם המן וגם גם יראת שמיים, ואנחנו בני כפויי טובה של אדם הראשון. בואו נקרא את זה עוד פעם, תנו רבנן, כי מי ייתן א' אבם זה להם. אמר להם משה לישראל, כפויי טובה בני כפויי טובה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן א' אבם זה להם, היה להם לומר, תן אתה, כפויי טובה דכתיב, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה זה הכפיות טובה הזאת? אז אומר רש"י, בלחם הקלוקל, קל הוא המן, מפני שהיה נבלע בכל עבריהם ואינם יוצאים לחוץ, קראו קלוקל. ורגנו על כך, והיא הייתה להם טובה גדולה, שלא היו צריכים לתרוח ולצאת שלוש פרסאות להיפנות. ותניה, כשהם נפנים, הם נפנים לא לצדים, לא לפנים ולאחריהם, אחני ישראל ג' פרסאות היה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, המן היה אוכל לא רגיל. זה לא שזה היה אוכל שדומה רק שקיבלו אותו מהשמיים. הוא היה נבלע באיברים, כך אומרת הגמרא ביומא, ולא היה להם פעולות מעין. וזה נעשה לטובתם. למה זה נעשה לטובתם? שלא יצטרכו לתרוח, לצאת ממחנה ישראל, ללכת לשירותים. אבל הם, במקום להבין שעשו להם טובה, אז במקום זה, מה הם עשו? התלוננו, הפכו את הלחם הקל. הלחם הקל הזה, מישהו פה אוהב לחם קל? אתם יודעים שזה בלוף לחם קל? כי אוכלים יותר פרוסות. טוב, זה לא מסביע. יותר דק, אבל הוא לא מסביע. טוב, אני לא רוצה לצעות דיאטניות, אבל זה לא... בכל מקרה, הם הפכו לחם קל, לחם קלוקל. אז הם כפויי טובה. עכשיו, מה שהגמרא גם אומרת זה, שיש פה כפיות טובה, שהם לא אמרו, תן אתה. ופה רואים בגמרא דבר מאוד יפה, שמעתי את זה פעם מרב שלמה פישר, אני לא זוכר אם הוא קישר את זה לגמרא הזאת, אבל זה ודאי עולה כאן. הגמרא כאן מתארת שני סוגי כפיות טובה שונים. כפוי טובה אחד זה מישהו שעושים לו טובה והוא לא אומר תודה או שהוא לא מכיר שזה לטובתו. זה הסיפור פה עם המן. נותנים להם מן, נותנים להם לחם שהוא מקל עליהם, שהם לא צריכים ללכת שלוש פרסאות כל פעם שהם צריכים לשירותים, מקילים עליהם, והם במקום להגיד תודה אז הם מוצאים בזה חסרונות. זה לא טעים, זה לא מה שאנחנו רגילים וכו'. אבל יש פה עוד סוג של כפויי טובה. כשהקדוש ברוך הוא אמר מי ייתן והיה לבבם זה, אז הם לא ביקשו משהו. שימו לב. היה להם לומר, תן אתה, הם לא ביקשו משהו. בשלב אמר, יש כפוי טובה גם מהסוג הזה, שאתה לא רוצה שאף אחד יעשה לך טובות. למה? כי אתה לא רוצה להגיד תודה לאף אחד, כן? גם זה סוג של כפוי טובה. יש כפוי טובה קלאסי, זה מי שעשו לו טובה ולא אומר תודה. ויש גם כפוי טובה שאומר, אל תעשה לי טובות, אני אסתדר לבד, כן? כמובן זה טוב להסתדר לבד, כשאתה יכול, כן.
האם ההגדה הזאת סותרת את הגמרא בדף קודם שהשם גזר עליהם לחטוא?
פה אתה יכול לשאול אותה שאלה, יכול להיות, א', יכול להיות שכן, ב', קח בחשבון שאותה שאלה שנשאלה שם, נכון לשאול אותה גם פה, למה הכוונה, היה להם לומר תן, ומה עם הבחירה החופשית? מה זה? תן, כן? כאילו, מה קרה לבחירה החופשית, כן? היות ושאלת, אז אני אקריא לך משהו, בסדר? נעזוב את זה, בסדר. אני לא יודע, אבל כנראה אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, כן? הוא אמר, כן, תעזור לי. תעשה ככה, תעזור לי, כן? שאלה, בוא נשאיר את זה כשאלה. בוא נגיד ככה, כל השאלות ששאלנו פעם שעברה, הם היו נכון, היה נכון לשאול אותן, גם אם לא יודעים את הגמרא הזאת, נכון? אז הגמרא היא קשה בתורת עצמה, בסדר? בכל מקרה, כן, אז אומרת הגמרא, מה זה בני כפויי טובה? דכתיב, האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ והאוכל, אומר רשי, אשר נתת עמדי, לשון גנאי הוא שתולע כלכלה במתנתו של מקום, והוא עשה לו לעזר. הנה הכפיות טובה, הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה שהיא עזר, והוא אומר אותה, הוא מאשים אותה. מה שכן רואים, כשמקשרים בין ישראל לאדם הראשון, שזה עניין בטבע האדם, להיות כפוי טובה. זה לא... רק יהודים, כן? זה בטבע האדם, הקושי הזה להיות חיה, להכיר בטובה שמישהו אחר עושה. אולי למדתי פעם את חובות הדורות של רבינו בחיי, רבינו בחיי אומר שכל התורה כולה מכוונת להכרת הטוב. ממש ההפך מההתנהגות שיש כאן. סבא שלי, זיכרונו לברכה, אבא של אבא היה אדם עם הרבה הכרת הטוב. הייתה תכונה שהפנה אותו. היינו הולכים איתו לכותל בערב יום כיפור, אז הוא היה הולך לכל שוטר וכל חייל ואומר לו תודה שאתה שומר עלינו. אתה יכולים לדמיין, יהודי שנולד באירופה במאה ה-19 ולא חלם בחלום הכי פרוע שלו שהוא יראה חייל יהודי, כן? אז הוא מרוב התרגשות היה הולך לכל חייל, אומר לו תודה, תודה. וכל שהיינו מגיעים מסעודה מפסקת בגללו, כן? אבל הוא כל הזמן אמר תודה, 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 כן? אבל כנראה שטבע האדם זה דווקא להיות כפוי טובה יותר. זה דורש עבודת המידות, לדעת, להעריך משהו שמישהו אחר נתן לך. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף משה רבינו לא רמזה להם לישראל אלא אחר 40 שנה. כלומר, משה רבינו לא אמר להם את זה אז במעמד הר סיני. הוא אמר להם את זה רק בשנה 40, שנאמר, והולך אתכם במדבר 40 שנה, וכתיב, ולא נתן השם לכם לב לדעת, כן? אומר רשי, לא רמזה לתוכחה זו, אלא לאחר 40 שנה במשנה תורה ברבות מואב אמר להם, לא נתן לכם לב לדעת שתהיו יהודים לשאול מה היה מבקש מכם, עלמא אף משה רבינו לא נזכר לתת על ליבו דבר זה עד 100 שנה. כמו שרשי פה אומר זה, שהם היו אמורים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן להם לב לדעת אותו, ולא נתן השם לכם, ומשה גם כן לא הבין, או לא נתן על ליבו עד כמה הדבר הזה היה נכון לעשות אותו, כן? וזה אומר רבא, אמר רבא, שמע מינה, לוקאי איניש עדייתי דרבי עד 40 שנה, כן, אומר רשי, לוקאי איניש עדייתי דרבי לדעת סוף דעתו ותבונתו עד 40 שנה, שהרי משה לא רמזה לישראל 40 שנה. כלומר, לא רק עם ישראל לא הבינו, אלא משה רבינו בעצמו, ככה מפרש רשי, הם לא... הוא גם לא קלט שהוא צריך לדרבן אותם, או לעודד אותם לדבר הזה, כי מה זה הרעיון הזה של 40 שנה? אנחנו זקוקים לפרספקטיבה, אנחנו זקוקים למרחק, אנחנו פוגשים משהו שאומר מישהו שהוא הרב שלנו, כלומר, יש לו איזה מבט שאנחנו לא קולטים אותו, כי הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים, כי הוא... את מה שהוא מביא לנו, זה פוגש את חוויות או כל מיני דברים שיש לו, ואנחנו צריכים איזה מרחק מהדברים כדי לראות את התמונה הכוללת. כן, הזכרתי את בר יבינה, למדתי בישיבת עתיב מאיר, ולא הבנתי את ההנהגות שלו, אני חייב להגיד. אחרי, כבר עברו, כן, 40 שנה מאז שהתחלתי ללמוד שם, התחלתי להבין, כאילו, מה ההנהגות שלו קשורות בשאלת על שקיימת לציבור הדתי-לאומי והמוסדות התורניים שלו, ואני חייב להגיד שהוא הפסיד, הפסד צורב, ככה אני אגיד. הוא כל הזמן היה אומר לנו, אנחנו ישיבה, אנחנו כמו מיר, אנחנו כמו ישיבות ליטה. אני זוכר, הלכנו פעם, כשהייתי שמיניסט, הלכנו להתלונן שאין מספיק תורה בבית מדרש, אז הוא נזף בנו ואמר, במיר היה פחות תורה, ולמדו יותר טוב. כן. בסדר, לא הבנתי, אז מה? זה יופי שבמיר קלקלו את העיניים. למה? ואני אומר, אחרי שנים, רק אחרי שנים, פתאום הבנתי שהוא כל הזמן נאבק במודל אחר של ישיבה תיכונית. היה לו ויכוח מאוד גדול עם מישהו, על מה זה ישיבה תיכונית? מה זה וב החיבור הזה? הכוונה, הוא התווכח כל הזמן הרב נריה. מי שמכיר קצת את כפר הרואה, את הרב נריה בנה ישיבה תיכונית, אז היו קוראים להם בשמות של השבטים של בני עקיבא. ישיבה בני עקיבא היא סוג של סניף של בני עקיבא. מה שרב אריה שידר, ממש, הוא שידר את זה, שישיבה תיכונית היא ישיבה. רואים את המתח הזה היום המון, כן? שמינית של בחור בישיבה תיכונית. אם הוא אומר לעצמו, אני צריך להתמיד ללמוד גמרא, נכון? זה גם לימודי תיכון, רב אריה לא זלזל בכלל בלימודי תיכון. צריך ללמוד לימודי תיכון ברצינות, צריך בגרויות, וצריך לסיים אותם בצורה טובה, אבל הוא שידר, אנחנו ישיבה, שבישיבה הזאת לומדים לימודי תיכון מתוך, כאמור, כבוד, מאמץ, הערכה, אבל מה שלא משועבד בגרות, מה זה מעניין אותי אם יש בגרות או אין בגרות, הרב נריה בנה משהו אחר, זה יותר בני עקיבא, למותר לציין שהמודל שרב אריה, כפי שאמרתי קודם, הוא לא תופס. הרב נריה, המודל שלו יותר תופס. אבל זה מה שהוא ניסה לשדר. אם אני מסביר היום לעצמי, כאילו, מה אבא מצא בנתיב מאיר שרצה שכולנו ללמד שמה? כי גם אבא היה כזה. הוא היה רחב אופקי, משכיל, אבל הוא היה ישיבה. אבא חשב שהר עציון זה המשך של וולוז'ין. ככה הוא חשב. וולוז'ין צריכים לצבא, כי בני תורה צריכים ללכת לצבא, כן? במובן הזה הייתה תהום בין תפיסת העולם שלו לבין תפיסת העולם של מרכז הרב, ממש תהום. במרכז הרב תפיסת העולם היא שמי שיכול ללמוד תורה, שילמד בישיבה ויגיח מהישיבה קצת לצבא לחצי שנה. לעומת זאת, עודדו אנשים לשרת שירות מלא וכו'. אצל אבא היה פרדוקס, היה פשוט הפוך. כל בני הישיבה צריכים לשרת בצבא, ולא רק איזה חצי שנה, גם לעשות מבצעית ולהיות יותר, הוא ראה בזה משהו יותר, יותר איכותי, כי זה גם בבן ישיבה שהוא לא נרתם לצאת להגנת העם. איך זה יכול להיות שאתה לומד בישיבה ולא נרתם להגנת העם? אבל הוא לא עודד אף אחד לרצות להצטיין בצבא. הוא לא עודד קטונה, הוא לא עודד בטח לחתום קבע בכלל, הוא עודד ללמוד תורה, זה מה שהוא עודד. ללמוד תורה מתוך אחריות. ומי שפעם קרא אולי את המאמר שלו, על ההסדר, זו השפה. בני התורה צריכים להיות בצבא. מרכז הרב לא דיברו ככה. יש זרוע ביצועית, שזה המכינות, אלי, שהם יהיו מחתים ואלופי הפיקוד, ויש זרוע אחרת, שהם ישבו בישיבה כל היום. וזה, מה שייחד אותם זה שיש להם אותו, הם שותפים, הם חלק מאותה מערכת. זה תפיסות עולם אחרות לגמרי, עכשיו זה בריא, כל השוני היה בינו לבין אבא, כן? אבל בזה הם מצאו שפה משותפת. שניהם, אלה הם ישיבות שלא רק לומדים בהם, שעושים להם עוד דברים, אבל הם ראו את זה כישיבה כמו בליטה, ככה הם ראו את זה. אז אני אומר, אחרי 40 שנה אני מבין את רב אריה, בסדר? אני גם רואה שזה לא כך עובד, כן? אבל זה, אני אומר, עדיין יש כאלו, עדיין יש כמה כאלו, לא, באמת שיש, יש כמה שמורות טבע. אבל אני מניח שרובכם יודעים, כשאתם מסתכלים על מוסדות שהבנים ילמדו בהם, איפה הם נמצאים ואיך זה נראה, כן? זה מאוד מורכב. הרב זולדן, שהוא המפמר של תורה שבעל פה, אמרתי אותו, אומר לפני איזה שנתיים, באיזה כנס שמורים, שמתוך 100 מוסדות שקוראים להם ישיבה תיכונית, רק 15 הם מה שכונה ישיבה תיכונית בתקופה שאני מתאר, שנות ה-70, מתיב מיור וכו'. מרובם, אין כל כך סדרים, אין הולכים הביתה ב-3-4, זה כאילו עדיף להיקרא ישיבה תיכונית מאשר תיכון דתי, כן, אבל הישיבה התיכונית שאני למדתי לו, יש כאלה. יש לכם בן בחורב, חורב זה עוד כזה לבידם, לסדר בוקר, לסדר ערב, ויש התמדה וכו', כי זה קיים, יש ישיבות תיכוניות כאלה, וכל חיים, יש עוד, כן, ושמואל מנסים, יש כאלה, כן, לא רוצה לקפח אף אחד, כן, אבל הרובם כבר לא כאלו, כאילו זה, אוקיי, אז אדם לא עומד על דעתו של רבו, עד שהוא לא רואה תמונה יותר רחבה, כן? כאילו, כשרבותיי שוחחו את כל המלחמות האלה, אנחנו לא ראינו אותם, היינו בני 15, מה אתה מבין שם בן 15? כלום. אבל הם היו עסוקים באמת בשאלת הרצף בין עולם התורה הדתי-לאומי, בין עולם התורה בליטה, ושאלה שאיך מחברים תורה עם עוד דברים, ויש בזה השקפות שונות. מה שתוספות לא כל כך מבינים עם הסיפור הזה של לא קייש דת דרבי, זה מה משה רבינו רוצה מעם ישראל, אם הוא בעצמו לא הבין. יש פה איזה בעיה קצת בחיבור בין החלקים של הסוגיה. מצד אחד, מה הסוגיה אומרת? שעם ישראל הם כפויי טובה. כי כשקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן והיה לבבם זה, ומה הם היו אמורים לעשות? לקפוץ ולהגיד, תן לנו. אבל מה שרבינו אומרת הגמרא בהמשך, אם מפרשים כמו רש"י, לוקאי אימי שדייתי דרבי עד 40 שנה, אז אם מוישה רבינו לא הבין, אז מה הוא רוצה מהם? אז הם לא הבינו גם כן. אז מה, כמו כאילו, החיבור החלקים, לכאורה, לא מאפשר לפרש את החלק הקודם. למה הם כפויי טובה אם הם לא הבינו? אז תוספות אומרים, זה בעמוד א', מי שרוצה לראות, פרש רש"י, שאף משה לא נזכר. ואם תאמר, עמי כעס משה על ישראל, הלא גם הוא לא נזכר. ויש לומר שלפי שהוא לא היה צריך לתפילה זו, לא נתן לב עד 40 שנה, בכמה דייתי דרבי. כלומר, למה משה רבינו לא לקח לו זמן להבין? כי הוא לא היה זקוק לזה, אז הוא לא שם לב לזה. אבל ישראל שהיו צריכים לתפילה זו, היה להם להתבונן מאותה שעה שכבר חטאו בעגל ובמרגלים. וראי פירש שמשה לא הקפיד עליהם על דבר זה עד 40 שנה. כלומר, משה הבין מיד. רק מה משה לא עשה עד 40 שנה? הוא לא הקפיד עליהם שהם לא מבקשים. אבל מה הוא ציפה שיקרה כשהוא נותן את הנאום שלו בקראת הכניסה לארץ? שהוא אומר להם שהקדוש ברוך אומר מי ייתן ועל לבבם זה. מה הוא ציפה? שאז הם יגידו אנחנו רוצים. כן, אני קורא בריא פרא שמשה לא הקפיד על הדבר הזה עד 40 שנה, כי היה סבור זה לבסוף, בסוף 40 שנה יעמדו על דעת קונה ויאמרו אתה תן, ולא היה בדעתו שהיו מניחים לומר אותו משום כפיות טובה, וכשעברו 40 שנה, שראה שהיה להם לדעת, הבין עליהם שהיו מניחים בשביל כפיות טובה, ואז הוא הכי חם. מה שאני ברשותכם אשלים רק על הפסוק הזה, של, על הגמרא הזאת כאן, החזון איש מתייחס לגמרא שלנו, בהערות שלו לסידור. זה נתפס בסוף חזון איש אור החיים. יש שם השמטות, סימן קוף נונבב זה השמטות. שם החזון איש מתייחס לגמרה שלנו, והוא מתייחס לפסוק שמי ייתן והיה לבבם זה. והוא קורא את הפסוק באופן הבא, שמשה רבינו הוא מתפלל שהלב של עם ישראל יתקרב להשם, והוא שואל אם אדם יכול להתפלל על הבחירה החופשית של אדם אחר. אני קורא לכם את דברי החזון איש. אומר החזון איש, המקום ברוך הוא מניח את הבחירה ביד האדם, אבל האדם רשאי להכריח את רעהו לעבודתו יתברך, בין בכפייה, בין בפיתוי, ולא אבי ביטול הבחירה, כיוון המעשה עושה בבחירה, וכל ישראל כאיש אחד, ראינו מי ייתן, שיהיה בין צדיקי הדור, משתדלים לקרב לב כל העם לעבודתו יתברך. אבל המקום ברוך הוא אינו נותן בליבם את הקירוב. ואם כן, לא יתייחס הדבר לברואב. אומנם, אם יש מתפלל לפניו יתברך על הקירוב, ותפילתו נשמעת, מתייחס הקירוב שעושה הקדוש ברוך הוא לברואב, כיוון שנעשה על פי תפילת נברא, ואמרו, עבודה זרה היה עמוד א', היה להם לומר, אתה תן. ורצונו לומר, ועל ידי זה היה אפשר לו לקדוש ברוך הוא לעשות את הקירוב, כיוון שהוא על פי תפילתם. זה מה שאתה מחייך. זה חזוניש מעניין. מה חזוניש בעצם אומר? חזוניש אומר, הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית. אז הוא כבול, הוא לא יכול להשפיע על הלב שלנו. הוא לא משפיע, כי הוא לא יכול. הוא רוצה, אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כדי שאנחנו תהיה לנו בחירה חופשית. הוא לא, באמת לא מתערב. אני אביא דוגמה של סיפור המפורסם על אלישע בן אבויה. שהוא רואה אדם שאבא שלו אומר לו, לך תעשה שילוח הקן, אז הוא לוקח סולם, והוא עולה לשלח את הקן, והוא נופל, ואלישע בן אבויה נעשה אפיקורס, כי זה שתי המצוות עם השכר. ומה אומרת הגמרא? שאלישע בן אבויה חשב שהשכר בעולם הזה, והפירוש הוא שהשכר לעולם הבא מאוד מתאים לסוגיות בעבודה זרה, נכון? אני רוצה להציע קריאה מסוימת של הרעיון שיש באותה גמרא. מה הכוונה שהשכר בעולם הבא? שהשכר לא מיידי. זה לא שאדם מכבד את אבא שלו, ומיד יש לו שכר. ואני רוצה להסביר גם למה. כי אם השכר מיידי, מה זה אומר? שמה אין לאדם? אין לאדם בחירה. ומה זה גם הפוך? בטח שמעתם סיפורים על השמוצניקים שהתפקרו והיו רוצים לראות אם יש אלוקים, אז מה הם היו עושים? היו לוקחים חזיר ועומדים לפני בית כנסת ביום כיפור ואוכלים חזיר ביום כיפור ומחכים לראות אם יקבלו את כיף לב או יצא איזה ברק מהשמיים ולא היה יוצא, סימן שאין אלוקים. אבל זה בדיוק אותו רעיון. כלומר, אם אכן זה היה קורה מה שהם ציפו, אז לא הייתה בחירה חופשית. מה שבעצם נאמר כאן, שהקדוש ברוך הוא מפריד בין השכר והעונש, כלומר בין המעורבות שלו לבין המעשים, כדי לתת לנו את המשמעות. מצד שני, אומר החזוניש, יש קשר בין בני אדם. בני אדם כן יכולים להשפיע אחד על השני. למה בני אדם יכולים להשפיע אחד על השני? כי כל ישראל כאיש אחד. יכולת השפעה של בן אדם אחד על בן אדם אחר. זה כן, הוא אומר, זה כן לגיטימי. עכשיו הוא אומר, הרעיון של, כשמשה אומר, מי ייתן ועל לבבם זה, שבן אדם אחד מתפלל על בני אדם אחרים, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא מתערב מעצמו, אלא הוא נכנס לתמונה כי בני אדם הזמינו אותו. זה, אני קורא את הלשון שלו עוד פעם, כן? הוא כותב, המקום ברוך הוא אינו נותן בליבם את הקירוב. דין כן לא יתייחס הדבר לברוע. הוא רוצה שההחלטות, המעשים, הבחירות יהיו של בני האדם. אמנם אם יש מתפלל לפניו, יתברך על הקירוב, ותפילתו נשמעת, מתייחס הקדוש ברוך הוא, מתייחס הקירוב, שעושה הקדוש ברוך הוא לברועיו, כיוון שנעשה על ידי תפילת גברא. ברגע שיש איזשהו בן אדם שהוא הזמין, אז הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס לתמונה. ומשה פיינשטיין, באגרות משה, באור החיים, חלק ד' סימן מם, הוא חולק על החזוניש. הוא לא אוהב את הלומדס הזה. הוא שואל שם על תפילת ברוריה, שישובו רשעים בתשובה. מה הוא שאל בעצם? האם אדם יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא לבחירה החופשית של בן אדם אחר? אני הרבתי בזה הרבה בזמן ההתנתקות, שתדעו. להתפלל שההתנתקות לא תהיה. הרי מה היה כל כך באמת מבלבל או כמעט לא מובן, הייתי אומר, בזמן ההתנתקות? שזו החלטה של ראש ממשלה. נגיד שהוא היה מחליט לא לעשות את זה, אז זה לא היה קורה, נכון? צודק? כאילו, בניגוד לכל מיני מורות אחרים, כאילו, זה היה, הוא החליט, והוא העביר את זה בכנסת. הוא יכול גם להחליט שלו, אבל להעביר בכנסת שלו. הוא ידע להעביר כל דבר בכנסת, כן? לכן גם אנשים עמדו מול זה, והיו בטוחים. זה יכול להתהפך, נהפוך הוא בין רגע, מה הבעיה, נכון? זה לא קרה, אנחנו יודעים, אבל זה היה חלק, זה לא רק זה, אבל חלק מהבלבול שהיה. עכשיו, הרבה התפללו שלא תהיה התנתקות. זאת אומרת, אם אני יכול להתפלל על מה שאריק שרון בוחר, האם אני יכול או לא? האם אני מזמין את הקדוש ברוך הוא להתערב בלב של אריק שרון? זה מאוד דומה, כן? אז משה פיינשטיין, זה מה שהוא שואל. בתפילת ברוריה, שישובו הרשעים בתשובה, כן? אז זה אומר משה פיינשטיין, צריך לומר שהתפילה הייתה שלא יהיה להם ניסיונות, אם אלה ישובו שלא היו חוטים, אלא מחוסר פרנסה וכדומה. וגם שייך להתפלל שהשק יזמין להם שישמעו דברי מוסר מאנשים צדיקים ושיעור על ידי זה בתשובה. אז מה הוא אומר? אתה לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא מה אריק שרון יחשוב או יבחר. אתה לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שרשע פתאום יחזור בתשובה. זה לא שייך. אבל מה כן? כל בן אדם חי בתוך איזה שהם נסיבות, בתוך איזה מסגרת. אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יסדר את המסגרת, לא שהוא... כן. שבת של אריק שרון. כן. אני זוכר שאני... אז אפשר להתפלל שיהיה לו שבת, זאת אומרת שאתה רוצה להגיד. אני זוכר כשהיה לו את השבת, אז אמרו לי, זה עונש להתנתקות. אמרתי, אם כבר אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא יתערב, למה הוא לא עשה את השבת לפני? זה אומר שהוא רצה את ההתערב? כן, טוב. היה ממש כך טובה, כן? בכל מקרה, אני מציע שנסתפק בזה. לא, אבל הגמרא כאן, אבל זה מושך פה את הגדולים של המאה ה-20, כן? לתוך איזה סבך, כן? מה, כאילו, חוזר לשאלה שלך, אתה הקדוש ברוך הוא מתערב בהחלטות שלנו, ברצונות שלנו, אם אני אומר שהבחירה החופשית היא מוחלטת, אז בכלל, מה אני מתפלל לו על זה, אם אני יכול לבקש ממנו דברים כאלו, כן? תראה, החזון איש אמר שבני אדם יכולים להזמין אותו לתוך הלבבות של בני אדם אחרים, ככה החזון איש אומר. משה פיינשטיין אומר לא, אבל גם משה פיינשטיין מודה שאפשר להתפלל שקדוש ברוך הוא יעשה דברים שאולי ישפיעו, שיגרמו לאדם לבחור, אבל בסופו של דבר הוא יבחר, כן? טוב, מה שלא יהיה הדבר הזה, ברור שהסיומת הזאת של האגדת בכל הדברים האלה זה, בסופו של דבר, מה אנחנו בוכים שעם ישראל בגולה ושקשה לו? בסופו של דבר, מה עם עם ישראל? כפויי טובה. כלומר, לו הם היו דבקים בקדוש ברוך הוא, לו הם רק היו יודעים לבקש ממנו לשמוע את תחינתו אם בחוקותיי תלכו, לו רק הם היו יודעים להגיד לו, תן לנו לב להכיר אותך, אז ההיסטוריה הייתה נראית אחרת, אבל מה בעצם גרם להיסטוריה היהודית לראות איך שהיא נראית? חטא העגל, יחד עם העקשנות. כן, אבל זה מסיים את הגמרא. כן, אה? הגמרא קודם אומרת, להחזיק טוב לחטא העגל, שהוא גם מלמד שאפשר לסלוח, כן? גם זה מלמד, כן?
כן, אבל כאן לא שאפשר לסלוח, אנחנו חיים
מהחטא. אנחנו מה?
אנחנו חיים בגלל
החטא. עברנו על חרשות, כן, אז תעזור לי, כן?
שאנחנו חיים בגלל
החטא. בסדר, אני חי בשלום עם סתירות, אתה לא? הגמרא הזאת זה 102 חכמים, בסדר, זה שכם. אני גם סותר את עצמי כל הזמן, כאילו, לא נפעל, כאילו. אני זוכר, הרב ביגמן, שעבדתי איתו קצת, הוא כל הזמן סותר את עצמו, אז הוא אומר, בסדר, אני חולק על עצמי. כאילו, בסדר. הוא אומר, אני חולק לפעמים על רשי. אני יכול לחלוק גם על דוד ביגמן, ככה הוא אומר. כן. בסדר. אתה יודע מי הגדול האנשים שסותרים את עצמם? סבא שלי, כל הזמן, זה סותר. היום הוא אמר ככה, מחר הוא יגיד. כל יום הוא אמר מה שהוא חשב שנכון, לאותו יום, כן? אז זה לא, אני לא נבהל מזה. בכל מקרה, אנחנו מסיימים את האגדת בממר של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן משיב רבי בנה, מי דכתיב אשריכם זורי על כל מים משלחי רגל השור והחמור, אשריהם ישראל, בזמן שעוסקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם. שנאמר אשריכם זורעי על כל מים ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר זירו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד, ואין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. אז מי שהוא זורע על כל מים, כמו מי שהוא דבק בתורה ודבק בגבילות חסדים, כן, שזה צדקה, אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעמוד מול משלחי רגל השור והחמור. שמי משלחי רגל שור וחמור? הם היצר הרע. כן, אומר רש"י, אני מקריא, משלחי רגל, משלחין ומשליחים רגלי יצר הרע בא לאדם מעליהם. יצר הרע קרוי אורח כדכתיב, ויבוא הלך לאיש העשיר. כן, זה מדברי התוכחה של נתן הנביא לדוד המלך. תנא דבי רבי אליהו, דבי אליהו לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה, כשור לעול וכחמור למסוי, כן? ואין לנו בסופו של דבר שיהיו רק התורה הזאת. כן, אחרי כל ההתפלפלות של ישראל והאומות, אז מה הסיומת של ההגדה? צדקה ותורה. כן, עכשיו אנחנו חוזרים להלכה. כן, למשנה, לאיסור המסחר עם עובדי עבודה זרה, לפני ידיהן של עובדי כוכבים, 3 ימים, אסור לשאול, אסור לשאת ולתת עמהם. כן? ומה שהגמרא מנסה לברר כאן, זה למה 3 ימים. עכשיו כאן אני מזכיר ברקע שהזכרנו בשיעור הראשון, ועוד זה ילווה אותנו פה בדף הקרוב. אז רק נזכיר את זה כרקע, שהמשנה לא מנמקת למה אסור לשאת ולתת עם גויים לפני ימי ידיהם. ואנחנו יודעים שהזכרתי את זה, שהגמרא בבב עמוד א', הגמרא תעלה את זה כשאלה מפורשת. הגמרא תשאל את עצמה מה הנימוק. האם הנימוק הוא כי אנחנו מכשילים את הגוי לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי כשהוא קונה בימים האלו זה מיועד לפולחן, או האם בגלל שאנחנו במידה מסוימת נוטלים חלק בעצמנו בפולחן הזה, זאת אומרת שהגמרא קוראת הרווחה, כי כידוע קניות לחג, אנחנו עכשיו ב-30 יום לפני פסח, כל חג הולך עם הרבה קניות. כל חג הולך עם הרבה קניות. פסח מעל כולם, אבל החגים של תשרי קניות, חנוכה קניות, צריך לקנות מתנות, לא. אבל לא, יש קניות. כל חג, גם אצל הגויים, החגים הגדולים הולכים, גם היום. כל הסייר, זה הכל הולך סביב. עכשיו, הגמרא אצלנו, היא לא דנה בנימוק, כמו שהיא שואלת שאלה, אבל הראשונים שאלו את עצמם, האם הגמרא לא בעצם בדיון כאן נוקטת עמדה לפי אחד מהנימוקים? כלומר, האם הגמרא הזאת, שהיא מתרימה את הדיון על הנימוקים, לאמיתו של דבר, היא נאמרת רק לפי אחת מהעמדות, או אולי הדיון על הנימוקים נמצא גם בתוך הגמרא הזאת. אז בואו נראה את השאלה שהגמרא שואלת, ונרחיב. שאלת הגמרא, ומי בעינן כולי היי? כן? כלומר, מה זה השאלה הזאת כולי היי? כלומר, למה אסור 3 ימים? כן? אומר רש"י, דחיישינא דזווין לה עובד כוכבים להי בהמה לצורך יום עידו ג' ימים קודם לכן. כן, מה רש"י כבר עושה כאן? הוא מניח כבר איזו הנחה מסוימת לגבי האיסור, או במילים אחרות, רש"י מאמץ את אחד מההסברים בסוגיה ו' עמוד א', אומר, זה הבסיס לשאלה של הגמרא, בעמוד ב', ההנחה היא שכשהגוי עושה קניות ב3 ימים לפני החג, אז הקניות האלה נעשות כבר לשם החג, כן? כלומר, אם תחשבו על הקניות שלנו לפסח, אז כמו בצבא, יש אספקה יבשה, כלומר, אפשר ללכת לסופר, לקנות כבר כל הקופסאות שימורים, טונה, סוכר, מלח, אבל הדברים הטריים, חייבים לקנות אותם קרוב יותר, נכון? אנחנו היום בכלל רגילים, בגלל אמצעי יחסון טובים, גם בתים גדולים, גם שפע בכלל שקיים בעולם, אז אנחנו עושים קניות פעם ב, כן? כי הולכים לסופרים פעם בשבוע, לא יודע. זה מאוד ברור, כל מה שקורה בספרי הלכה פשוטים, אפילו מאה ה-19, אנשים היו עושים קניות בו ביום. כאילו, הכל היה, כאילו, לא היה להם אמצעי קירור, לא אמצעי יחסון, לא היה להם, גם היה כזה שפע, כן? של משנה ברורה, יש לו דיון מאוד מעניין על קניות לשבת ביום שישי. הוא אומר, זה דבר מצווה, אז אפשר לעשות את זה לפני התפילה. אפשר ללכת לסופר בדרך כלל, בכנסת, הוא מדבר, כאילו, רוב האנשים שאני מכיר, אומרים, יום שישי בסופר, מה אתה משוגע, זה צפוף, זה הולכים ביום רביעי בערב, לא יודע, חמישי, לא יודע, כאילו, לא, כאילו, יום שישי זה להשלים, או זה... מתי אתה עושה קניות לשבת, איפי? יום שישי בבוקר? את כל העגלה הגדולה? לא, גם אנשים לא עושים את זה, כן? לא, אבל הקניות אצלם, הן נתפסות תמיד קרובות. 3 ימים זה קצת רחוק. זה קצת רחוק, כאילו, רש"י הוא מניח פה שאני, הגוי יקנה את הבהמה, הבהמה יתפוס לו מקום בבית 3 ימים, ובזה שאני מוכר לו, אז אני גורם, אני עוזר לו בעצם לקבל את הבהמה לחג. אבל, אומרת הגמרא, זה קצת רחוק מדי, כי מה הראיה של הגמרא? מי בין הקולאי והתנן? אנדרו, אתה חזק בדף יומי, נכון? זה היה רק לפני 40 דף, אני חודש וחצי בערך, אוקיי? והתנן, בארבעה פרקים בשנה, מוכר בימה לחברות, צריך להודיעו, אימה מכרתי לשחוט ביתה, אימה מכרתי לשחוט, ביתה מכרתי לשחוט. יש לנו איסור של אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. והאיסור הזה הוא גם אם זה לא אותו אדם ששוחט את שניהם. משנה אומרת בחולין, שגם אם אדם אחד ישחט את האמא, והשני ישחט את הבת, אם זה באותו יום, השני כמובן עובר על הלב. ולכן יש ארבעה תאריכים בשנה, שזה המועדים הגדולים של הקניות, של בשר, כן? לדייק, שבהם המוכר חייב להודיע לחבר שלו, שאני מכרתי את האמא לשחוט, ולכן מי שיקנה את הבת ידע שהוא לא יכול לשחוט אותו באותו יום. הרמב"ן אומר עד כדי כך, שאם הוא לא מודיע לו, ככה, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, באותם ארבעה פרקים, אומר הרמב"ן, זה מקח טעות. כלומר, אתה קונה את הבהמה בשביל לשחוט אותה היום, אם אתה לא יכול לשחוט, לא היית קונה אפילו, כן? במועדים אחרים, אומר הרמב"ן, אתה צריך להודיע לו, אבל זה לא מקח טעות אם לא הודעת. כן, בסדר, אז יחכה עוד יום, מה קרה? כן, מה עם ארבעת המועדים האלה? ואילון, ערב יום טוב האחרון של חג, כלומר ראשון הרבה, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב עצרת, וערב ראש השנה, כדברי רבי יוסי הגלילי, אף ערב יום הכיפורים בגליל. שפה מאוד מעניין הבחירה של המועדים האלו, יש פה שתי תפיסות בראשונים, מאוד מעניינות לראות, למה דווקא במועדים האלו אוכלו המון בשר? עשו רשי אצלנו, רשי מדהים. ערב יום טוב האחרון של חג, מפני שהוא יום השלמת קורבנות החג, לתנן מי שלא חג. רשי בעצם, אם תסתכלו במועדים האלה, זה בעצם שלושת הרגלים בראש השנה. זה מאוד פשוט, כן? זה ערב יום טוב האחרון של חג, פסח, עצרת. זה שלושת הרגלים, ובראש השנה. למה לא יום כיפור? כי צמים. הדבר רבי יוסי הגלילי אמר גם יום כיפור. זה בעצם כל החגים. זאת בדיוק השאלה. אז למה לא ערב סוכות? אז רשי פה אומר דבר מאוד מעניין. רשי אומר, כולם אוהבים את הדדליין, המועד האחרון לתשלום. כן, מישהו פה לא עובד עם דדליינס? כולם עובדים עם דדליינס. מתי אני גומר לדעת על מה אני אדבר בשיעור? דקה לפני השיעור. כולם ככה, נכון? אנגו, גם בעסקים שלך זה ככה. אני זוכר שפעם שיפצנו את הבית בציפורן, אז צריך לתאם עם בעלי מלאכה, אז אחד מהם לא עמד בלוח זמנים. אז הוא אמר לי, אני מבקש שבוע דחייה. אז אני הייתי מאוד תמים אז, אז הלכתי לנגר ואמרתי לו, יש לך עוד שבוע. אמר לי, אל תגיד לי את זה, מה אתה חושב? שאני גמור, אני פשוט שבוע, עשה משהו אחר. היום כששואלים אותי שאלה, אנשים שואלים אותי שאלה בהלכה, ואמרו, חבדת, אומרים לי, זה לא דחוף. אני אומר, אל תגיד לי את זה. אז למה שאני עכשיו אחשוב על זה? תגיד לי, אני חייב תשובה כמה שיותר מהר. לא, אז רשי אומר דבר מדהים. בסוכות חג ראשון, מה כל אחד אומר לעצמו? יש את כל השבוע, יש את כל הסוכות. אז היום הגדול בסוכות זה היום האחרון, זה הדדליין, ככה רשי אומר. כן, בעצרת זה לא ככה, מאיזה סיבה? אומנם יש תשלובים כל שבעה, אבל עצרת זה יום אחד. זה מה שרשי אומר. יום השלמת קורבנות החג. דתנן מי שלא חג. אז אתם שואלים שאלה נהדרת, כי זה הרוס, זה יסתור את הגמרא בהמשך. אבל משמע מפה שמדובר פה על שקונים את הבהמות לקורבן. אבל מה שלא יהיה, רשי אומר בסוכות, הרי הם יהיו אוכלים שלמים. אז אתה יכול את הבשר של החג לאכול אותו דרך הקורבן. עכשיו, בפסח רשי אומר משום פסחים, רשי כל הזמן אומר פה קורבנות. רשי דוחו לי נכתוב משהו אחר דרך אגב. אבל רשי פה כותב משום פסחים. ערב עצרת משום שלמי חגיגה. רשי את כולם עושה על הרגלים, על הקורבנות. בראש השנה אתה צודק, זה לא עובד. אז ראש השנה, מה רשי אומר? אוכלים בשר, זה יונטב. אתם יודעים שאחד מהשבע קולות של בית הלוי, יודעים שהיו לו קולות לבית הלוי? כולם יודעים שהבריסקרס מחמירים. אבל יש לנו מסורת במשפחה, שבית הלוי פעם אמרו לו, למה אתה מחמיר בכל דבר? הוא אומר, יש לי המון קולות. נתן רשימה של שבע. אחד מהם היה, יש מחלוקת אם מותר ללמוד תורה בערב תשעה באב שחל בשבת אחרי חצות. זה אומר, אני מקל. מי שרוצה ללמוד תורה, יכול. עוד כולה הייתה לו, יש מחלוקת אם בראש השנה מותר לצום. אז הוא היה מקל, מי שרוצה לצום יכול. הוא היה צם בראש השנה. עכשיו, זה, תדעו, זה שאלת ענק, האם ראש השנה זה יום של פחד, או זה יום של שמחה, כן? שאלה גם דרך אגב בנוסח התפילה, האם אומרים ועשיינו בראש השנה? בופיע והראש, שבאשכנז הקדומה, היו אומרים ועשיינו, השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשמחה ולססון, היו אומרים את זה בראש השנה. כי זה יום של שמחה, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, זה שמחה שאני ממליך את המלך, כן? אבל זה כבר לא מתאים. יום כיפור בשביל הסעודה המפסקת של ערב יום כיפור. רש"י בחולין, אני אקריא לך, בסדר, רש"י שם באמת אומר משהו אחר, כי זה לא הולך להסתדר עם התירוץ של הגמרא, מה שיש כאן. רש"י בחולין אומר, אני מקריא, בארבעה פרקים בשנה, דרך ישראל לעשות סעודות. ובכלל לא קשור לקורבנות. הוא סתיו הלוקח בהמה, אני לוקח אלה לשוחטם יד. אז מה יש לו להגיד שם על יום טוב האחרון של חג? למה הוא? אז רש"י אומר, היו מרבים בשמחה ושרגל לעצמו וחביב עליהם. מאוד אהבו את שמחה סתיר, כמו שגם אצלנו בבית כנסת, כולם אוהבים את זה, כולם הולכים למניין המוקדם, כן? כולם אוהבים את זה. אבל לא ברור ברש"י מה קרה לחג ראשון של סוכות. אז תוספות פה, תסתכלו, דיבור מתחיל ערב יום טוב האחרון, עד הלא נקעת יום ראשון של חג, לפי שהם תרודים במצוות לולה וסוכה, ואין להם פנאי להרבות בסעודות, בין יום כיפור לסוכות ארבעה ימים. אתה צריך לבנות סוכה, אתה צריך לבנות ארבעת המינים, אין לך זמן לעשות קניות, כן? אבל שמיני, עצרת, היה לך את כל חול המועד לנוח, טוב, ככה הם אומרים, אוקיי? ויש מפרשים, דבענך ארבעה פרקים טעם הרבה איתבו, יום טוב האחרון של חג, לפי שהוא זמן בפני עצמו וחלוק מי שלפניו, תקנו להרבות בסעודה. מה שאין כן בשביל של פסח, גם הקורבנות שבשמיני היו בשביל ישראל, וכל החג נגד 70 אומות. מה זה יפה למתאים לעבודה זרה, נכון? כאילו אוהבים יותר את החג האינטימי שלנו, הלאה. וערב פסח הוא שיום גאולה ויציאה לחירות, ועצרת, כי אנחנו שמחים על מתן תורה, אבל הם יתקו את זה גם כן מהקורבנות. שימו לב, ומה בעצם המחלוקת בין רש"י בעבודה זרה לרש"י חולין והתוספות כאן? האם המועדים האלה קשורים בקורבנות? בעיקר רואים הם קשורים שהיו עושים סעודות גדולות. לכולם יש קושי לענות על השאלה שלך. אני חושב שאתה צודק, השאלה יותר טובה מהתשובות. אם כבר אני אומר כל חג, אז חג ראשון של סוכות, שביעי של פסח, אבל בגדול, מה אני רואה? שכשאדם קונה בהמה בשביל לשחוט אותה, מתי הוא קונה אותה? באותו יום, אני חושב, זה נוהג הקניות של אז, ואתה לא קונה בהמה, שם בחצר, בבית, כן, כמו, הם היו מיד. לכן שואלת הגמרא, איך הגיעו לשלושה ימים? ועל זה מתרצת הגמרא, הטעם דלאכילה סגיה בחד יומא. אחא, כלומר הגויים, דלהקרבה, ואינן תלת היומא. עכשיו, החילוק הזה שהגמרא עושה, שכשאתה קונה בהמה לקורבן, אז העובד כוכבים לוקח יותר זמן, כן, כשאתה קונה משהו פולחני, כי צריך לבדוק אותו, יש לו מומים, ולבקר אותו, וכו' וכו', הוא מאוד קשה להבחנה הזאת לפי ההסבר של רש"י, פה. כי אם רש"י אומר פה, שבארבעה פרקים בשבוע בשביל השלמים, בשביל הקורבנות, אז מה ההבדל? לכן אני אומר, מתוך תירוץ הסוגיה, יותר מסתבר לאור התירוץ, להעדיף את הפירוש, שלא מדובר על קנייה של בהמות בשביל קורבנות, אלא בשביל אכילה. אבל זה שואלת הגמרא, ולהקרבה סגה בתלת היומים, והתניא שואלים בהלכות הפסח, קודם הפסח, 30 יום, רשב"ג אומר שתי שבתות. וכאן הגמרא מניחה הנחה לא כל כך פשוטה לגבי הרהיטות של הסוגיה, שהסיבה שצריך 30 יום זה שיתעסקו בקניית קורבן פסח, צריך 30 יום בשביל לקנות קורבן פסח, כן? תוספות פה, תוכלו לראות שואלים, ואתנן שואלים, אומרים תוספות, ואף על פי שגם אתה שאין קורבן שואלים בהלכות הפסח, קודם למד יום. אז מה זה קשור לקורבנות, לקורבן פסח? זה קשור לזה שיש המון הלכות פסח, צריך ללמד את האנשים איך מכשירים מטבח, ואיך בודקים חמץ, ואיך נופים מצות, זה היה 30 יום. אז הם אומרים, מכל מקום, עיקר התקנה לקורבן נתקנה, כדאמר תמה פרקמה דפסחים, שהרי נביא עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני. מאיפה יומדים 30 יום, כי משה הזהיר אותם לפסח שני ופסח ראשון. אז, אז הדין הזה נלמד מהקורבן פסח. עדיין לא כל כך פשוט. זה מה מתרץ לגמרא. הנן, דשכיחי מומין, דפסלי, אפילו בדוקין שבעין. כמו אצלנו, לבדוק שהבהמה היא כשרה. לוקח יותר זמן, כי זה צריך בדיקה יותר מדויקת. אז בין התלתין יומין, אינו דמחוסר איבר, התלו, כלומר, יש מום לאומות העולם. מה זה המום של אומות העולם? מחוסר איבר, אבל זה דבר בולט יותר. לא צריך 30 יום לבדוק אם יש יד או רגל. זה לא צריך 3 ימים דרך אגב, כן? אבל, אז אני אומרת, הגמרא, הם פחות מקפידים. אז להם, בתלת היום סגי, ואז הגמרא, אנחנו צריכים לסיים פשוט. אז אני רק אעיר מה המשך. אז הגמרא עכשיו הולכת ומנסה להוכיח לנו שאומות העולם יש להם הלכה שאוסרת עליהם להקריב מחוסר איבר. מה שאני רוצה להעיר פעם הבאה, אנחנו נסיים בזמן, זה שנסיים את הגמרא. שנית, מה שרמזתי קודם זה דברי רש"י. לדעת רש"י, הגמרא כאן כולה בנויה על ההנחה שכל האיסור הוא כי אתה הגוי יקרה ממך בהמה לקורבן, ואתה בעצם מכשיל אותו בזה שאתה מאפשר לו להקריב את הקורבנות לעבודה זרה באותו יום. נראה את הר"ן, שהר"ן שואל את עצמו, למה רש"י חשב שאת הסוגיה הזאת צריך לקרוא דווקא לפי הנימוק הזה? נראה בלי נדר את הרייבד. הרייבד בפירושו לעבודה זרה, הרייבד טוען שהגמרה הזאת גם כן דנה בשאלה הזאת של מה הנימוק. זה בעצם הרייבד טוען שיש היפוך בתוך הסוגיה, בתוך השקלא וטריא סביב השאלה הזאת. ונראה עוד שני דברים. א', נראה שבאמת יש דעה שמספיק יום אחד. במילים אחרות, השאלה של הגמרה כל כך טובה. שבאמת יש דעה כזאת, גמרה בהמשך, בדף י' א', שם נחום המדי אומר שמספיק יום אחד, לא צריך 3 ימים. ובעצם התשובה לשאלה היא אתה צודק, מי צריך 3 ימים? מה שנשתדל גם להביא זה אולי 3 ימים לא מגיעים ממשנה בחולין, אולי 3 ימים לא מגיעים, בעצם מה אנחנו רואים כאן? זה או יום או 3 ימים או 3 ימים. מה בעצם הגמרה פה אומרת? בוא נגיד זה בצורה הכי פשוטה. אנחנו לא מכירים במקורות שלנו את 3 ימים האלה. לא מכירים. לא, האמת שאני מכיר 3 ימי הגבלה. אבל הגמרא לא מביא, לא, באמת. אבל בעצם מה הגמרא טוענת? זה לא נמצא אצלנו. אני חיפשתי משנה בחולין, חיפשתי ברייתא בפסחים, חיפשתי איך יהודי מתכונן לחג, ומה לא מצאתי? 3 ימים, איפה זה בא? ואולי את זה גוף אמר, מה רומס? אולי התשובה היא שזה לא בא מאצלנו, מאיפה זה בא? אולי הם ידעו שככה הגויים עושים, כן? אז אותו יהודי שמקדיש את חייו לחקור את עבודה זרה, מנואל פרידהיים, הוא כתב מאמר על המשנה שלנו, ושם הוא מביא קצת מקורות שהוא טוען שאפשר למצוא בהם, שזה מגיע באמת לא מהמשנה בחולין, זה מגיע מכל מיני נוהגים שהיו נוהגים עובדי האלילים באותה עת. אז גם זה בלי נדר פעם הבאה, אבל פעם הבאה זה בעוד שבועיים, שבוע הבא לא יש שיעור. בסדר? לילה טוב.